התחלנו להקליט, מה אתם אומרים על הקריאה? זה הזמן להגיד את מה שאתם באמת חושבים על הקריאה.
יש לי פה, אני הכי התנהבתי מהקטע של רבי, מהמעשה של רבי אליעזר, רבי יהושע.
אני לא הגעתי לשם, אבל אמרנו שהגיע דעה 86.
אבל מה? איך שהם מתקרבים לרבי אליעזר ונוצרים.
אתה אומר על הסיפור. זה אחד הסיפורים.
זה הסיפור שהוא רוכב על האישה בשוק.
אתה מפגיש בו משתי קצוות של הסיפור התלמודי. בין סיפור שהוא פסגה ספרותית, רגשית, עדינה, לבין קטע שנראה כמו סיפור עממי, ביזרי לחלוטין.
כן, משהו.
זה ממש באותה סוגיה. אבל מה, אבל לוינס, מה אסף תגיד משהו?
אני מרגיש לי שהוא אסף.
איתי, אתה גם יכול לענות לשם אסף.
מה שאנחנו...
מה
שאלה
ש... אני
חושב
שם
עוד חדש. אני חושב שגם פה אש הקריאה לא קוהרנטית.
אוקיי,
לא הרגשתי, ניסיתי לייצר איזה קו, ניסיתי להבין אוקיי מה הוא אומר, אם הוא הולך לאיזה כיוון מסוים, וגם היה פה תחושה קצת שהזכירה את הקריאה של האנשים, שהוא קופץ בין דברים, בין רעיונות, לא יודע אם זה להגיד שזה פנומנולוגיה מסוימת, אבל התחושה הייתה קצת כזה, זרקורים, כישוף זה קצת זה, כישוף זה גם זה, זה גם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, ובסוף אני כבר הבאתי את הריכוז שלי, אז לא כל כך הצלחתי להבין את ה...
דווקא אני הרגשתי שכאילו, מחזור
הכלכלי
וזה,
שלא הבנתי
מה
הוא רוצה. לא, 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 זה מה שאומר לך. הערה שאפשר לשחרר.
סבבה? לא, כי שוב, בסוף היה איפה שפי, הוא חוזר את זה, אבל לא פעלתי בסוף. ואז, לא, כי התחלתי, ואז הייתי משוגע לזה, ולא חושבת. אבל דווקא כאילו, אני חושב שהוא עושה מהלך לכיוון של, כאילו, המחלוקת רבי עקיבא ו...
רבי יוסי הגלילי.
על ההשוואה, כן, של מאיפה הוא לומדים איתה, כאילו. וברור שברור שהוא מביא עקיבא, כאילו. על זה שההשוואה היא מהר סיני, כאילו. ושהכישוף נמצא בתוך היהדות, כאילו.
מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת, קודם כל, האמת, זה באמת, אני חושב, זה קטע אחד החזקים, וזה גם קטע לוינסי, קלאסי לוינסי. לא, הוא גם באמת אומר, רגע, כל אחד לומד ממקום אחר, כן, אני אקריא גם משפט, כן, אתר מוסרי מסוים נפתח אל עבר אתר אחר, נוף אחד מואר על ידי קירובו לנוף אחר, זה, והדבר אבל באמת המעניין הוא, שלוינס מנסה לחדד, דרך הדרשנות שלו, הדרשנות הפילוסופית שלו, הוא מנסה לחדד באמת את הנושא הזה של האם הקודש זה הקודש של האחרים, שזה הקודש שלנו, ואתה אומר, אילון, אתה מרגיש שהוא דווקא עם רבי עקיבא, זאת אומרת, הוא לא... מעניין, כי אני דווקא באופן אינטואיטיבי, אני חושב שהייתי אומר שאני מרגיש שלוינס הוא עם רבי יוסי הגלילי. כלומר, להגיד שהקודש הוא הקודש של האחרים. זאת אומרת, הוא נמצא גם ביהדות, אבל מבחינה עקרונית זה זר. זה לא... אני היום ארצה לדבר על המחלוקת הזאת, אבל בעצם זה גם יהיה קצת סוג של כניסה לדברים של לוינס. לוינס מפעיל פה בוז עמוק ורציני, מחבה של בוז כלפי הכישוף. זה גם קשור קצת לשאלה, מה לא?
לא רושם, מה לא? הבוז זה רק מראה את העומק הכבוד שהוא רוכש לתופעה. איפה? לא מקבל את העין המלבדו לחלוטין.
למה? איפה הוא רוכש לזה כבוד?
הוא נותן לזה הרבה מאוד הסברים ומונחים ומילים לעד כמה כישוב הוא לא אנחנו.
נכון.
יש משהו בהתחה שכאילו מבינס מאוד מנחיח את קיומו של הכישוב.
אבל מה שאתה טוען מנחם, זו טענה מעניינת, היא טענה קצת על דרך השלילה, זאת אומרת, זה כמו להגיד, זה שמושך לבנות בקוקו, בעצם מעוניין בהם, נכון? או יש לו אישו עם הדבר הזה.
אני הגשתי שבקריאה לוינס מנסה כאילו למוטט לנו את החומות בין הקדוש לנקודה, קצת לערער את ההבחנה
הנוראה. למה דווקא, זאת אומרת, זה נורא מעניין, כי לכאוי רק כל מה שעושה בקריאה, זה לבנות את ההבחנה שהוא די ממציא. זאת אומרת, זאת הבחנה שלא קיימת. זאת הבחנה שלוינס מנסה לייצר אותה בקריאה.
אני חושב שהוא עושה משהו בקריאה, הוא באמת
קורא, כאילו. לא, תכף נדבר על לוינס והגברה, אבל אני שנייה מדבר על לוינס. אתה מדבר על הסוגיה.
אני חושב כאילו בניגוד נגיד לקריאות אחרות שראינו, נעתי כמו העולם שושבים בראש, ובהם הוא קורא קריאה בתוך הסוגיה, פה אני מרגיש שלוינס קורא את הסוגיה. אין לו אמירה, כאילו, לכן יש לו אדם הרעים שהוא מבאר
שם. בפשט כאילו, אבל לא יש לו את המקום של כנקודה של קדוש, כאילו, לכאורה יש פה רק כאילו, לא?
אז רגע, אני רגע אבל רוצה לפני הסוגיה, מנחם, אני רוצה לפני הסוגיה, הסוגיה תסבך פה את העניינים, כן, היחס לסוגיה. אני שואל רגע על לוינס, הרי לוינס, אגב, שמה המקורי של הקריאה הזאת, לא היה חילון וביטול הכישוף, אלא שמה, ככה ראיתי היום בספר של דני לפשטיין, של הרב דני לפשטיין, ראיתי שהוא כותב שכשזה התפרסם במקור הצרפתי קראו לזה בין המקודש לקדוש. עכשיו זה לא בדיוק התרגום הנכון. סקרלי וסיינט, כן, אבל זה בעצם להגיד קדוש פולחני מגי, כביכול אם הייתי אומר הכותרת של השיעור הייתה בין המגיה לקדושה. אבל זאת חלוקה של לוינס בונה, זאת אומרת, אתה אומר מנחם שהוא ממוטט את הקירות, אבל נכון, על פניו משהו מנסה לעשות בקריאה, זה בדיוק להבדיל, זאת אומרת, להוציא החוצה את הכישוף המתחזה לקדושה, ולהשאיר את הקדושה כנקייה. נכון? אני...
וגם להבנות כישוף מאוד חזק, זה כאילו לא מושתר
על המות. לא, אבל כן מנסה גם להראות, יש לו שני כישופים. יש לו כישוף מבחוץ.
לאט ומאט.
יש לו כישוף שכן קיים בתוכו, כן קיים.
אוקיי, אז תראו.
לא סגור, הקודש והמקודש של הנושא של
החלק. לא, אז בוא קצת נקרא, תראו, אני אומר... אז אני דווקא רוצה לומר שעל פניו לכאורה הכל טמון בהתחלה.
ברור שזה יצא משם, אבל כאילו זה משמעותי, אבל לכאורה הוא לא חוזר על זה.
הוא לא חוזר על זה, אבל זה מה שהוא עושה לאורך כל הדרך. תראו, זאת שאלה באמת איך לקרוא את הקריאה הזאת. וגם השאלה של איתי, אני מקווה שנמצא לזה קוהרנטיות, זה התפקיד שלנו, זאת אומרת, זה לא קוהרנטי, כי זה טקסט שמטבעו, הוא לא מתיימר להיות קוהרנטי, והוא פרשני, והוא צמוד, וזה הקסם שלו, וכבר דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל בכל זאת אנחנו רוצים שנייה לשמוע, לתתו לדבר.
יש פה גם בבלגן של הטקסט, הוא זורק הערת בזה, זה לא סתם הערות.
ודאי, ודאי, וכדרכו.
באמצע הדיבורים שלו, פתאום הוא זורק איזה משהו משפט, כאילו לנך סיפור בגמרא, והוא כותב עליו איזה מילה
ועובר. אבל
הוא מתייחס למשהו אחר.
נכון, אבל כי הוא, במובן הזה הוא צמוד לסוגיה. זה אכן בעיניי. זאת אומרת, אכן הוא שזה לא מסה בנויה מתחילתה עד סופה, טיעון לשלבים, דוגמאות, אלא באמת הליכה עם הסוגיה. לא בכך הליכה עם פשט בסוגיה, אבל הוא הולך עם הסוגיה יד ביד, הוא ממש עושה את זה. עכשיו, כהרגלו, כן? אבל בוא, אני שנייה כן רוצה להציע מה שנקרא, נעשה את זה, כבר עשינו את זה, אני חושב פעם. קראנו קריאה ראשונה וקריאה שנייה, נכון? איפה עשינו את זה? מה זה? אולי תבורו של עולם משהו, לדעתי אולי אפילו אולי בהתחלה לדעתי, אולי אפילו בקריאה לסליחה
אולי גם
פיתוי לפיתוי, אין שם קריאה ראשונה, קריאה שנייה, זה הכל כתוב.
לא, אולי עם האלימות, מה זה היה?
עם האלימות הבאתי את זה
בנזקי האש.
בנזקי האש קראנו שתי קריאות, נכון, נכון, יפה. אז אני גם ארצה להציע פה שתי קריאות, אני אומר במובן הזה, השתי קריאות הן קצת בעייתיות, כי אני חושב, שוב, וככה, לפחות אני קורא את זה, אבל אני חושב שהקריאה הזאת די ברורה. עכשיו, די ברור בה, כמובן, הוא יזמין את הבקיעים. אבל על פניו לוינס מציר, גם בכותרת, שזאת כותרת שנייה של לוינס נתן לקריאה הזאת, אגב, אסף ווליום, תמזג אותנו. אוקיי. אז ממש חשוב לומר, שגם תגיד תשמע. לוינס מציר גם בכותרת וגם בפתיחה, על זה שבעצם הוא רוצה, הוא הולך לגעת בכישוף. הוא הולך להתעסק בסוגיות האלה, ומה שהוא רוצה לומר זה שכך הוא קורא את חז"ל, ואם זה לא חז"ל זה מה שהוא עושה, או מה שהוא שומע בחז"ל, אבל הוא הולך לבצע לזה חילון. כן, והוא ממש מצהיר על זה. אני אקרא רגע את פסקאות הפתיחה, הבאתי פה זה פסקה, את הפסקה הראשונה כמעין מוטו, כמבוא, לא הייתה לי, אומר לוינס, לא הייתה לי כל אפשרות ללמוד את כל סוגיות התלמוד העוסקות בקודש. יתרה מזאת, לא נראה לי שקיים קשר בין הסוגיה שבחרתי לבין הקודש, כן, זה תמיד אני רואה את ה... אז סליחה, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? כן, סוגיה זו נראית גם מאוד מוזרה, זה אוקיי, זה הזמן לעצור. אבקש מן האחרים לא להזדעזע. אף על פי כן... מה זה?
אני
מחס פרופסור באו. כן, או מר רבי, או... ואף על פי כן, כשעמלתי על הטקסט הזה, שהוא כמובן הטקסט התלמודי הטוב ביותר, כמו כל טקסט שבו אנחנו עמלים, אני רוצה להגיד את זה כל בוקר בפתיחת סדר יום. רבותיי, זה הטקסט התלמודי הטוב ביותר הקיים, אבל הגעתי למסקנה שהוא יכול להתאים לנו מאוד. זה ככה...
זה דיבור על הדת וחילון כזה.
לא, זה סתם, אני קורא את זה כפסקת מבוא. אגב,
זה אגב משהו כזה.
נושא הכנס, זהו, פה אני בא להגיד, נושא הכנס שבו לוינס מדבר הוא יהדות בעולם מחולן. כן, הוא יהודי בחברה חילונית. עכשיו, כתלמידי ישיבת שיח, אני כבר שם פה, שוטל פה איזה רמז לבאות, כתלמידי ישיבת שיח לכאורה זה משפט שהוא בעל משמעות רבה. הרב שגר בעצם, אפשר להסתכל על הפרויקט שלו אם רוצים בצורה ככה גסה וכוללת יחד, אבל יש משהו בפרויקט של הרב שגר שהוא, לא הייתי אומר שהוא חילון, אבל הוא הקשבה לחילון. כן, זה אחד הדברים שבעצם, דברו, אני יודע, נראה לי שכל אחד מתלמידיו שהיו פה בשנים האחרונות, בטח אם תדברו עם הרב איתן, עם הרב נועל, עם הרב אורי, המושג של חילון הוא שחקן מפתח, לא שהרב שגר מפעיל חילון, אבל הוא שומע את החילון. ויהודי בעולם מחולן, אצל הרב שגר זה לא... איך יחזיק, זאת אומרת, איך אפשר להמשיך לחיות קיום אורתודוקסי מול אתגרים חילוניים, כן? זה לא יהדות ואתגרי המודרנה. יהודי בעולם מחולן מהרב שגר, זה יהודי שבעצם אומר, והוא רוצה להגיד את זה על כולנו, כולנו הפנמנו את החילון, כן? וזה גם דבר פשוט, כן? כולנו בעצם, המיינדסט הבסיסי של הצורה שבה אנחנו מסתכלים על העולם, אני אומר את זה רגע, אבל אפשר להתווכח, אבל... מה יצא את הבסיס שאנחנו מסתכלים בו על העולם, בוחנים דברים, תפיסת העצמי שלנו, ממש דברים מאוד, מאוד תשתיתיים בתודעה, הם מחולנים, מחולנים מה הכוונה? מה זה? כן, תפיסת עולם מדעית, תפיסת עולם רציונלית, תפיסת עולם... כן, אפשר להשתמש פה בעוד הרבה, בעוד הרבה זה, אבל אף אחד מאיתנו למשל, עכשיו, בעומקו לא חושב שהטבע משתנה, נעצר, מדבר שנייה, לא יודע, עולם הניסים, עולם ההשגחה, עולם התפילה, איפה הקדוש ברוך הוא נוכח, ברור לכולנו שאנחנו בוחנים את הדבר הזה כאנשים ערבים, זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא קיים, הוא קיים, אני יכול להגיד רק שהוא לא נכנס למושגים של המחשבה שבה אני חושב. אבל המה יצא את הבסיס שלנו הוא חילון, והרב שגר ניסה לבוא ולומר שבעצם במקום שהאורתודוקסיה תתכחש לדבר הזה וכל הזמן תעמיד את עצמה נגדו, כן? ובכמה וכמה ביקורות חריפות מאוד הוא הראה שהאורתודוקסיה היא יצירה של העולם המודרני לא פחות מזה שהיא מתווכחת איתו. לנסות קודם כל לקבל את המצב הזה ולחשוב האם אפשר להיות דתיים אחריו, האם אפשר להיות דתיים בתוכו. מי שמאוד מרחיב בזה את הדיבור זה ישי בספר שלו הראשון. הפרק הראשון ממש מדבר על תיאולוגיה פוסט חילונית. עכשיו פוסט חילוניות אומרת שבסופו של דבר להיות דתי היום, או להיות דתי ציוני, דתי לאומי, דתי מודרני, זה כבר דתיות שהפנימה לתוכה את החילון. ואז חלקה לא מודה בזה בכל, וממילא מייצר איזה משהו שבעומקו מתכחש, או מייצר איזה כחש עמוק לנקודות תשתית, וזה תמונת ראי מאוד חדה וכואבת של המאמין הציוני דתי, כן, ש... או האורתודוקס, המאמין האורתודוקס הציוני דתי, או שבאמת יש כאלה שמפנימים את החילון ומצהירים על זה בריש גלי, כן, של טוב נקרא להם הליברלים, שבמובן הזה בהחלט מפנימים את החילון ובכמה וכמה תחומים רוצים לעשות שידוד מערכות דתי, לא מדבר על ללכת החוצה, אבל בתוך הזה, ויש במובן הזה את שארית האמונה, כן, את הפרומיל הקטן שהרב שגר ניסה לייצר לרוב ולהגיד, אני עדיין יהודי, כן, אני עדיין יהודי בעולם מחולן. זה אני רגע שם בכוכבית כדי לומר שהכותרת הזאת עשויה לשאת משמעות, ויכול להיות שהחילון של לוינס יפעיל, ננסה לקרוא אותו בצורה הזאת, אבל בקריאה הראשונה אני רגע מניח לכל הסיפור הזה, ורוצה להגיד מהו חילון, מהו החילון של לוינס בוחן אותו, מהו החילון של לוינס מפעיל.
אני אראה לו, במונה הכי פשוט קודם כל, צריך לדבר על מאגיה כאילו, על עולם הערבי, מאגיה דבר פחות.
נכון.
היום אנחנו רוצים לומר זה כאילו, פחד חבר, לא יודע, נכון, אנחנו נכון, אבל במונה פשוט. בעולם
מודרני
יש רופא, אין מחשף.
בדיוק, וגם יש רופא ואין מחשף, אבל גם באזורים הדתיים ברור שהתפילה לא נקלטת עכשיו באיזשהו אזור, והמילים שלה מייצרות מלאכים שהולכים ומשנים את המציאות, נכון? שוב, אם נגיד כן לתיאור הזה, כולנו נגיד שהוא איזשהו סוג של הפשטה, איזה סוג של עולם אחר, משהו שאני לא מבין, עולם אלטרנטיבי, תמיד נייצר את ההפרדה.
מיסטיקה,
מגיה, כישוף.
ברור שכאילו הוא חוזר את כאילו שאני אסתכל את התנועה כאילו שית, אז לצורך הנה דבר מעלה דומים לצורך הנה לבן שיח, כאילו, כן, כאילו זה מקום שבאמת הוא מחולם בהקשר, כאילו הוא גם מודה, אני לא על מכולה.
אני מאוד מסכים, אני תכננתי, זאת אומרת, להגיע לשלב הזה באמת מאוחר, אבל אני לא... זאת הנקודה שרגע אנחנו צריכים לשאול. מהו החילון המדובר?
מה?
אני בכוונה פה רגע שם מרקר על החילון, עוד לפני שהתחלנו לקרוא. אולי זה כתוב בכותרת, אבל תכף לוינס גם יציר על זה. מהו החילון של לוינס מפעיל? אני כבר אניח שבפסקאות הבאות שנקרא, אני רוצה רגע לתת לזה את הוקטור המקדים של יש מצב שהייתי, אם לא הייתי יודע שלוינס כתב אותם, הייתי אומר שלייבוביץ' כתב אותם. למה אני אומר לייבוביץ'? לייבוביץ' כנציג, כן, כנציג של תפיסה דתית, דתית לחלוטין, שבא לומר, הדתיות עירומה, וכן, הדתיות היהודית עירומה וחפה מכל, מיסטיקה, מגיה, כישוף, אלילות, היא ישירה, לוינס יגיד, היא מוסרית, כן, מוסרית במובן הזה שהיא אתית, והכישוף הוא נגד האתי, לייבוביץ' יגיד, היא בחירית, ולא, ואין במקום הקשור, אבל היא רציונלית, כן, או ומה לנו עם ליבוביץ', בוא נלך אחורה אלף שנים, ולהבדיל כמה הבדלות, נדבר על הרמב"ם. כן, אם לא, הטקסט הזה לא נכתב עכשיו, הטקסט הזה נכתב, היינו יכולים לחשוב שהוא לקוח עם מורה נבוכים. אני רגע, תנסו לחשוב, האם מה שקראתם בקריאה מעורר בכם איזה רוחות כאלה של מורה נבוכים. כלומר...
יש משהו ברמב"ם, ליבוביץ' זה מה זה ברמב"ם, כי רמב"ם חיות בתודעה, כי הוא לא מודע
על הקיצור. אז לכן אני אומר, אני שנייה כן נותן את הקצוות האלה. אבל בוא, אז בוא רגע נקרא, מלכן, אתה עושה לי פרצוף של מה אני מדבר, בוא נקרא. תמיד שאלתי את עצמי, אומר לוינס, תמיד שאלתי את עצמי, האם הקדושה, שימו לב שקורא, כלומר, ההבדלה או התהרה, כן, קדושה זה לא...
קדושים תהיו.
אבל קדושים תהיו זה לא holiness. כן, וזה לא מונח אחר, וזה לא מונח אחר גם שמקובל להשתמש בו בשפה המודרנית שהוא, זה לא נומינוזי. כי נומינוזי, הנומינוזי זה מילה מאוד יפה שבעצם היא לא, זאת אומרת, היא גויסה, הומצאה לצורך לבטא את מה שאי אפשר לבטא במילים. הנומינוזי זה מילה שטבע רודולף אוטו, חוקר דתות, זאת אומרת, הוא יותר מחוקר דתות, הוא גם סוג של איזשהו מנסה תיאורטיקן של הדת, בספרו על הקדושה, ספר מפורסם של רודולף אוטו, שם הוא מנסה להגיד מהי הקדושה. והוא מציע את המושג הנומינוזי. הנומינוזי זה בעצם אומר אדם שעומד מול הנשגב. עכשיו, זה לא הנשגב הטרנסטנדנטלי, אלא זה הנומינוזי. מה ההבדל ביניהם? זה לשיעור מילים בלועזית. אבל החשוב הוא שלוינס כבר, שימו לב שהוא לא מדבר על הקדושה במובן הזה. זאת אומרת, הוא לא מדבר על קדושה. ואני חושב שהמשמעות הבסיסית שלי, אם הייתי אומר קדושה, המשמעות היא משהו נשגב, משהו אפשר להגיד בלי, משהו מעבר שנוכח בתוך המציאות. אומר לוינס, אני אפילו לא מדבר על זה, אני אומר, אני מדבר על הקדושה במובן הצר ביותר שלה, הבדלה או טהרה. האם הקדושה, כן, אותה מהות פשוטה נקראת בשם הרוח והמחיה את היהדות, או שאלה היהדות שואפת, יכולה לשכון בעולם שטרם חולן? האם העולם כבר הגיע למידה של חילון שתאפשר לו לקבל טהרה זו?
או, איך תקדים?
כלוימר. תמיד שאלתי את עצמי מתי כבר נגיע לרמה כזאת של חילון שהיהדות תוכל להתחיל לדבר. זה אמירה מאוד מעניינת. זאת אומרת שהקדושה... שמה?
צריך שיקרה משהו, להגיד לזה נקודה של לאומיות, של חילון, של דברים שהם לא יהודים דתיים כדי...
הכדי הזה, הנה, אבל הכדי הזה הוא כדי נורא מעניין. אלף הרב קוק זה גם דוגמה מאוד מעניינת, כי הרב קוק גם העיר פנים לחילון. אבל הכדי, אני אומר, צריך להיזהר בו, כי הכדי, הרבה פעמים הכדי המרכזניקי, סליחה שאני אגידו, הכדי המרכזניקי, אגיד, כדי ש... וופ! שעכשיו נביא לכם את הקדושה במיטבה. אם אתה, זאת אומרת, לוינס בעצם, אני רגע עוד ממשיך שנייה, נקרא רק את הפסקה הבאה. הקודש הוא אזור הדמדומים שבו פורח הכישוף. המעורר ביהדות פלצות, אנחנו שונאים את הכישוף. הסיטרא אחרא, הצד אחר של המציאות, העין הלובש את פני המסדורים, הקודש, הוא שוב מדבר, הוא אומר, לא סתם, הכישוף מה הבעיה שלו? אם הוא היה עבודת אלילים ברורה, קל מאוד לעבוד איתו, אבל הקודש מתהדר בהילת ההילות. והוא אין חלקה של ההתגלות עם הסודות המכוערים האלה. דפים סמך זי, סמך חדו וסחדרים, מעידים על ההתנגדות הזאת. זאת אומרת, בעצם לוינס כבר מצהיר. אני הולך לקרוא לכם מניפסט תלמודי, שמצהיר שאין להתגלות היהודית שום דבר עם הסודות המכוערים האלה. מה זה הסודות המכוערים? מה זה הסודות המכוערים איתי? היית במירון, היום זין באדר. כידוע, ברסלברס ואחרים נוהגים לעלות בזין באדר למירון. היית במירון בל"ג בעומר?
לא.
אז אתה אפילו, תבין כמה אתה רחוק מהסודות המכוערים האלה. קיבלת חוט אדום בקבר אחר? ראית עלוני שבת של מאמא רחל, של מים קדושים איתה? אתה לא חי בעוני לול. מה זה?
היית באינדי נגב, זה גם שאלה כאילו.
אבל האינדי נגב זה מחולן מראשיתו ועד סופו.
מסיבות
הטבע
כאילו.
זה כישוף חילוני, הוא לא מעניין אותי. זאת אומרת, הוא יעניין אותי בקשר אבל הוא לא מעניין אותי. מעניין אותי הכישוף הדתי, היית באומה? היית ב... לא משנה, כל דבר שמבטיח לך, כמה אנשים הולכים לצדיקים, בוא שנייה נפתח את כל הדבר הזה. כן, אני אומר איתי, זה נשמע שאתה פשוט כל כך רחוק בעולם הזה, שאתה אפילו לא מבין לזה.
להבין, להבין מה...
ברור שאתה רחוק ממנו איתי.
לא, אני יודע שאני רחוק, אני משפחתי לא רחוקה.
לא, אני אומר, סודות מכוערים, בוא נדבר על זה שנייה, זה סודות מכוערים. לא, הם מאוד מכוערים. האם מישהו פעם היה פה במירון?
חוץ ממנו.
לא, ברור, לא במרון בסתם, אני אומר שכולם פה. בשביל, איזה חילון. צריך לנסוע לרשבי, לדחוף באוטו, להידחף יותר נכון. אנחנו נסענו פעם אחת. חכה. האמת שהייתי צריך להביא את הרווחיה פה. הייתי צריך להביא את הרווחיה לסשן הזה. אבל מנחם, שנייה, מדובר, אל תכניס לי את אינדי נגב. אינדי נגב, סליחה שאני אגיד, זה כישוף חילוני. זאת אומרת, אין שם דתיות. מה זה? כן, לא, אפשר לדבר על כל דבר כדתי, אבל במובן שבו עליו אנחנו מדברים, כן, אין שם, זה לא סיפור יהודי אינדי נגב. כן, בשביל לעשות סמים ולעשות כישופים בטבע, זה לא מה שמעניין. מעניין אותי, עכשיו הלכתי שנייה למירון, מירון זה קצה. אבל האם יש לכם אמונה בהשגחה? היו לא תהיה, בוא נחזור שנייה לאזור יותר מעניין. כן, וגם באמת לדמות של הרב אליהו, והאמונה אתם עשו, האם זה לא סוד מכוער? לא השגחה, אני עוזב שנייה, השגחה, אני מדבר שנייה על האינטואיציה הדתית שלנו, של איך יכול להיות, כן, כולנו, אני, כן, סליחה, אני לא יודע איך הסיפור של, כן, של אורנס בחיר, איך יכול להיות, כן, איזה סוג של כאילו, כן, ולא יכול להיות, כן, או להתחיל לדבר על כל מיני, זה קרה כי, כן, כשהרב שח או הרב עובדיה למיניהם, כלומר כל אחד בדרכו טען שהשואה זה נשמות ששילמו על חטאים, זה לא סוד מכוער? לא מסוד מכוער בעיניכם, אני חושב שזה מה שלוינס קורא סוד מכוער. כלומר, בחינתו אני אקרא לקודש ולכישוף, לא רק מדובר על מחשפה אלא לממשות של הדתיות. מים קדושים, קברי קדושים, הבטחות של קדושים, ממשות, לא, אבל להגיד, היום לא תהיה, זה הדבר, אנשים שיודעים לבוא, זה בסוף, איפשהו כל אחד מאיתנו, עכשיו יש לו כמה לינקים לאזורים האלה, אם לא באופן אישי כמובן, אבל זה ממשות. זה מה שלוינס מכנה, הצד האחר של המציאות, העין הלובשת פני המסתורין, הקודש המתהדר בעילת העילות, ואין חלקה של ההתגלות עם הסודות המכוערים האלה.
עוד שם מרחק בין זה כאילו, סתם, אני חוזר לטקסט שהתחלנו איתו את לוינס. על ההתרחשות הדתית, כאילו שבו הוא ביקש לא להפוך את הפולחן למחולן. ביקש להשאיר את הפולחן.
מצוין, שאלה מצוינת.
אז הנה, מה אתה רוצה?
רגע, אז לא, הנה.
אז לא קיבל צדיקים. קודם כל. אתה מבין שארבעה מינים מנענעים עולמות?
הוא לא אומר מנענעים עולמות. הוא נזהר מאוד, אבל אתה צודק. מאוד, זאת שאלה מצוינת, שבמשמעות העשייה הדתית לוינס רגע מאיר פנים לפולחן. אז בוא נעשה חילוק למדני ונגיד שאלף גם שם את הפולחן הוא תופס בצורה פנומנולוגית, זאת אומרת הוא לא אומר שמשהו משפיע על משהו, אלא הוא רגע רוצה להראות לך שהפולחן הוא סוג של הבנייה, הוא סוג של מכניקה של עולם, הוא לא אומר שהיא מייצרת משהו. ואגב, בין משמעות העשייה הדתית לבין הטקסט הזה מסתרות 40 שנה. לפחות, משמעות העשייה הדתית התפרסם בשנות ה-30, וזה בשנת 70. אולי 30 שנה. אבל... כן, זה טקסט שקראנו בתחילת ה... אבל מנחם, קודם כל, זאת שאלה טובה. יכול להיות מנחם, יכול להיות שנחזור לזה. אבל בטקסט הזה ודאי, הוא קוטש את זה מכל מקום.
אולי זה בדיוק כזה אפשר לקישוב. מה שלא באנו לנו לפני זה הוא קדושה. מה שאנחנו מייצרים עכשיו הוא...
אני מרגיש לייצר דיון כאילו על מירון קלי. הוא מונח לי, כי
מורה בכולם את ה... לייצר
דיון על פרקטיקות של
ליבס
ותקוע, מה שהדיון
שהיה בטיעות. ויותר
מסובך,
כאילו. אז תכניס גם את זה לפה. לוינס היה אומר לך שהכל זה סודות מכוערים. עכשיו צריך גם לדעת פה, וזאת יש להאמר, אני לא שלחתי את זה עכשיו, אני אשלח את זה תכף, זאת אומרת, בלי נדר, אני אשלח את ה... יש מסה מקבילה לקריאה שלנו, לא נלמד אותה, אני חושב, לפחות נקרא חלק ממנה, קריאה רוח ואלימות, בתחילת חירות קשה. ושם לוינס ממש מדבר נגד החסידות ונגד הקבלה ונגד המיסטיקה בצורה עדינה קצת יותר מפה. בוא נדבר על שושני רגע, תכף נדבר על שושני, אבל אני רק אזכיר שהמוטו לספר חירות קשה, כן, המוטו, הציטוט זה שלא ייכנסו שטויי יין למקדש פעם, שזה מאיפה כמובן הכוח נדב ואביהו. נדב ואביהו הם השיקורים, הם המיסטיקנים, הם הקדושים. עכשיו בוא נזכור שכל הצד הניו אייג'י שהזכרת עושה צימס מנדב ואביהו, נכון? כן, זאת אומרת העולם המיסטי מחזיר לחיים את נדב ואביהו.
טוב, כן, אני גם אומר שזה מעניין שני דברים, אני באופן פשוט לא ציפית כאילו נס, כן, אבל לא ציפית כאילו לשבח החילון בזרוק הרותי למשל, אני גם אומר לי לחילון, כאילו, פרון מפור, או לעשות את זה, והסיטואציה, כאילו, צריך לדעת, אבל יופו, אני גם רגיע דתי לא אומר איזה מדע שיש חילון, כאילו, הוא ממש אומר איזה מדע, ואתה יודע, זה מעניין, כי באמת, סתם, דיברתי בגרמה שלי, אבל ברור שכאילו, אנחנו גם קצת פוסט המקום הזה, זאת אומרת, כאילו, אנחנו כבר לא, כאילו, הייתי תופסתי לפני 3-4 שנים, אז הייתי ממש שולח איתך, כנראה, ואומר, כאילו,
אז לפוסט, את הפוסט אני רוצה שנייה, אנחנו נגיע לשם, לא. אבל אני עוד לא רוצה להגיע לשם מהר מדי, אני רוצה רגע שנקשיב, שנשמע את לוינס. אני חושב שיצא שכרנו, כי אנחנו ננסה, האימות יהיה יותר משמעותי. אבל לגמרי שאלת הפוסט שהיא עמוקה פה, ואנחנו עוד נגיע אליה. אבל אני, הנקודה הראשונה שאתה מלא היא מאוד חזקה, והיא כן קשורה גם לביוגרפיה של לוינס. אני רק ברשותכם משלים את הפסקה, כדי ששנייה רגע נשמע את לוינס במלוא חומרתו. מנחם, אתה כבר מבין קצת על מה אני מדבר, זאת אומרת, על ה...
אני מבין, אבל... כאילו זה בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד, זה קראתי ככה, שהוא קצת כאילו, הוא משחק על כל העולמות, כאילו להגיד,
ליבס
בחוץ נגיד, דוגמה, כאילו הוא משחק
על... הוא לא, דווקא מלבינס, לא משחק פה בכלל, הוא לא משחק פה בכלל, מבחינתו הכל, שלא ייכנסו שטויי יין למקדש. עכשיו, אני אקרא שני את הפסקאות ונגיד גם כמה דברים ביוגרפיים, והתמונה קצת תתבהר. אני חוזר רגע לקרוא, רק החברה שעברה תהליך אמיתי של חילון, היא החברה ששמה קץ לאותו מחול תמה של הכישוף. כן, החברה שעברה, תהליך אמיתי של חילון, היא החברה ששמה קץ, סליחה, זה כפול פה, זה לא אני רואה כפול, זה המשפט פה כפול, כן, היא החברה ששמה קץ לאותו מחול תמה של הכישוף, המתפשט בכל מקום, המחיה את הקודש במקום לנזר ממנו. כן, שוב, אתם מרגישים את הסלידה של לוינס מהכישוף המחיה את הקודש, זאת אומרת, הכישוף יש לו פנים של מכשפה, אבל תדע לך שהמכשפים האלה הם גם אלה שמשפיעים בזרועות רחוקות על עולם הקודש, על הממסד הדתי. כן, ואפשר לשמוע גם את הדעה ביקורת של כמה מהממסד הדתי, אפילו אצלנו, כן, שמתי בקצה אחד את מירון ואת הקמאות, אני רק אגיד שוב, אני נוסע למירון, כן, זאת אומרת, שלא ישתמע פה חזר, אני רגע... משקף וקוראת לוינס, מה...
כי
עברת
הרגל
של חילון. לא, לא עברת הרגל של חילון. אבל אני גם תכף נתנגד ללוינס, אני רגע אבל משמיע, מסרטט רגע את התמונה שלו. אני שם בקצה אחד את מירון, אבל לוינס שם בצד השני את הממסד הדתי, זאת אומרת, הוא לא עושה הנחה לאף אחד. אומר, הכישוף מזין את הקודש, הוא מתחפש לקודש, הוא מזין את הקודש, מה הכוונה? שהעולם הדתי, מנגנון הקודש, בנוי הרבה פעמים על האנרגיות של הכישוף, גם אם הן אנרגיות הרבה יותר מודנות. כלומר, ש... הכישוב במובן הזה לוינס קורא לכל לא, הוא לא מדבר על פולחן מבחינת לוינס פולחן, אבל העובדה שאני מקיים מצוות כי זאת אומרת זאת תודעה דתית שיש גיהנום, גיהנום שבו ישרפו אותי בתופת, זה כבר מתקרב לעולם הכישוב. עולם הכישוב לא אומן של לעשות מסע כשפים, אלא בעצם מבחינת לוינס כישוב הוא המניפולציה הדתית, מתפעלת הכוח. רגע מנחם, אני שנייה, זה עולם הכישוף שמזין את הממסד הדתי, זאת אומרת, גם הממסד הדתי בסוף נהנה או תופס רווח מיסודות הכישוף. מה עם יסודות הכישוף? אם לא תעשה את זה, יצא ברק. כן? או אם תעשה את זה, שכרך מובטח לך. כן? אני בכוונה מדבר על שכר ועונש מאוד אולי בסיסיים, אבל לכל אחד בסוף זה עומד בראש. כן? אוקיי, מקבל ברכה, מקבל מי שברך, יקבל זה. הממסד הדתי יושב בצורה מאוד מעודנת, בצורה מאוד זה, על ה... על הנכסים הכלכליים של הכישוף, ולוינס במובן הזה תוקף גם אותו. החילון האמיתי ינסה להבדיל באופן חיובי בין האמת לבין מרית העין, יש פה בהחלט קריאה מאוד מודרניסטית, רוח אתוס מאוד מודרניסטי, ואולי גם להבדיל בין האמת לבין אותה מרית העין המתערבת באופן מהותי באמת, זאת אומרת, לוינס, הכישוף והקודש המזויף איזה נגע שנמצא בכל מקום. אני קורא גם את פסקה 2 שהיא, לקחת אותה מאמצע הקריאה, אני רגע מנחם רוצה שנייה לדבר, ואז ניתן, מתעוררת כאן בעיה פילוסופית, אני לקחתי את זה רגע מההמשך, אני מקווה שהגעתם לשם, בעמוד 182. מתעוררת כאן בעיה פילוסופית, כיצד ניוון כזה אפשרי? כלומר, אם הקודש הוא, אם הכישוף זה קודש שהתנוון, זאת אומרת, זה עולם קדושה שהתנוון ונפל, כיצד ניוון?
התנוון חוזרת כל התביעה.
נכון, אבל ככה הוא חש. הוא חש העולם הדתי בחלקו בפניו נופל אל מחוזות הכישוף, מתנוון. מה גרם לטשטוש בין הקדושה לקודש ובין הקודש לכישוף? כיצד הפך הקודש לכישוף ולשליטה על בני האדם? כן, מכחישים פמליה של מעלה, הוא מצטט שם את הממרה של רבי חנינה, משמעות הכישוף, של רבי יוחנן, סליחה, משמעות הכישוף היא ערעור על הסדר העליון, ערעור על המוחלט. זה הלא הסתני שאומר המחשף לסדר העליון. מניין בא הלא הזה לתוך הכן של המוחלט? איך בעולמו של הקדוש ברוך הוא מתרחש כזה ניוון? כן, שרי שוב, לו החילונות הייתה מתנוונת, ניחה, אבל הדתיות מתנוונת, ותחשבו על השאלות החמורות האלה שיש לכל אחד מאיתנו על העולם הדתי. כיצד הדתיות מתנוונת, ואם זה לא כישוף, אנחנו יכולים לחשוב על דמויות דתיות שנופלות. בסדר, אני שנייה מרחיב רגע את יריעת הכישוף, והמגיה והממשות של הקודש, שאותה להבין אז תוקף פה. בואו נדבר על, כן, על מקרה כמו הרב אלון. ברור שחלק מהשאלות שבאות ועולות שם זה, יש איזה ניגוד לא ברור, כן?
זה הכל מתנוונת?
מה זה?
למה? כי אבינס כאילו בסוף יגיד כאילו לצורך אנשי השוב רע, כי אנחנו חברות, אבל הוא בן אדם כאילו, וזה שוב רע, אבל שלא יצא רע כאילו.
בוודאי, לכן אומר גם השאלה פה היא שאלה...
זה גם לא כישוף, כאילו...
לא, כישוף אני מתכוון כיצד, הדוגמה של הרב אלון שאני מביא רגע, היא נועדה כדי לבוא ולומר, לבטא שנייה את התחושה, שאתה מרגיש כאילו...
אבל נראה שהוא נכנס... לכל השבוע, הוא לא
מדבר
על אנשים, יש אנשים שגם טוב וגם רע.
ודאי, 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 אבל אני רגע מנקה שנייה את אלמנט כולנו בני אדם, א', כי אני חושב שרוב החברה הדתית, או לא מעט ממנה, ותהיתי שהיה צריך סבב שני עם הרב ולון, ועדיין לא, כן, זאת אומרת, זה, כן, איזו תחושה, אני רק רוצה שנייה להדל את התחושה שלה, שם איזו תחושה מוזרה שמשהו בקדושה מתנוונת, פתאום אתה מגלה את השחיתות של העולם הדתי, לא משנה, אולי הרב ולון נניח לו. כן, אבל את השחיתות של העולם הדתי, את הממסד הרבני, את בתי... מה זה? אז לכן אני אומר, הכישוף אצל לוינס, כישוף אנחנו לא מדברים רק על מחשים שעושים אונגלה בונגלה. לוינס הוא דרשן, כן, המילה כישוף פה היא ביטוי, היא איזה סמל לבוא ולדבר על כל הרעות החולות של העולם הדתי, שנופל בעיקר לשליטה ולכוח ולמניפולציה. זה כישוף בשביל לוינס. כישוף זה לא אחיזת עיניים, כישוף זה שליטה ומניפולציה. מניפולציה תהיה מיית המפתח, והוא אומר, איך יכול להיות שהעולם הדתי פתאום מתגלה כמניפולטיבי? כן, זאת הנקודה הקשה.
שלום.
אהלן נעמי.
אמרו לי, 10 חבר'ה, 15 חבר'ה.
נפילה הרגע. ברגע שהם שמעו על משפחת פרל, אמרו, יאללה.
זה שהבית הזה מסודר בכל...
תראו, גיאות זה לא
גיאות,
מעניינים.
למה, יש פה...
גיאות.
10 חבר'ה.
10 חבר'ה היה גיאות. מניין בא הלא הזה אל תוך הכן של המוחלט? הרי אין שום דבר מעבר למוחלט שיכול להתנגד לו. איך עלה לדעת הרעיון התמוה של קודש המתנוון? אם הוא הגיע לידי כך, הוא אומר, סימן שלא היה אף פעם המוחלט, אלא חיקויו. זאת אומרת, הרגע שבו אתה מגלה את הכשלים של העולם הדתי, את ערוותו של העולם הדתי, את העובדה שבסוף הוא בנוי על מניפולציות כאלה ואחרות. אתה אומר, צריך, אז כן, וזה הרבה פעמים הרבה, הרגש החילוני ש... החילונים הרבה פעמים, זה הנקודות שהם לוכדים את העולם הדתי. הם מפעילים עליכם כוח, זה מניפולציות, אני אומר את זה רגע לא בשפה שלהם, אבל הרבה פעמים מה שיטריד אותם זה הנקודות האלה, הנקודות של הממשות הדתית, והם יגידו, כן, אין מישהו שבשמיים שמקשיב, מה אתם עדיין שבויים שבקונספציה הזאת? זה אחד הנקודות, תקנו אותי אם אני טועה, מה שיצא לכם מפגשכם עם החילונים, הרבה פעמים נגיד שזאת הנקודה שהרפעמים החילונים לוכדים אותה, כשהעולם הדתי מתגלה בממשותו, הם לועגים לו. רגע, מנחם מחילה, אני אמרתי שאני נסיים שנייה את הזה. כיצד התרחקה הנוכחות העליונה מעצמה? זאת בעצם השאלה. כן, ואז גם שוב לוינס חוזר על דברים שמזכירים את זה. עבור כל איש או כל תרבות שהגיעו לקודש האמיתי, לקדושה או לשירות העליון, אין בכישוף ממש, הוא לא מאיים עליהם, הוא לא מפתה אותם. זאת אומרת, קיימת צורה דתית נקייה, תאורה, שלא מתפתה, לא, זאת אומרת, הדברים האלה לא מעסיקים אותה, לא מטרידים אותה, דוגמה של מעלה אדומים, ולא לדוגמה מאוד חזקה, זאת אומרת, איזה סוג של הדהוד של עולם דתי שכאילו, זה בכלל לא מעסיק אותו. כל עולם הקישור והמאגיה והממשות הדתית, אני רגע מרחיב אותה, זה כעין, זה, לא, זה בכלל, הוא לא מתמודד עם זה בכלל, זה לא רלוונטי.
אם כי זה מעניין שכאן אנחנו שבועים בקונצפט, שאם אני תלגיד כבר פה לדמיין רגע, רב, אפילו רב, עוד צדיק, רב גדול, ברור שדמות שנהלות בניות מיסטיות, כאילו.
אז אני אומר, ברור שאנחנו חיים את הניגוד הזה, אבל כשננסה בינינו לבין עצמנו, ננסה לשמור על ניקיות. עכשיו עוד שנייה מנחם, אני גם רוצה להיות חזר רגע, אוסיף עוד נקודה ביוגרפית והיא חשובה. קודם כל, לוינס במובן הזה הוא ליטווק גמור. מה הכוונה ליטווק גמור? קודם כל, הוא נולד בליטה. אז במובן הזה הוא ליטווק גמור.
גמור.
גמור. והוא גם נאמן מאוד, יש לו ממש, כי אני אומר, זה ממש הפילוסוף הכי ליטווק שיש, או אחד מהפילוסופים הכי ליטווקים שיש. אצל לוינס יש ממש, קודם כל, הערצה אל נפש החיים, של חיים מוולוז'י.
אבל בנפש החיים יש
מיסטיקה. או, שנייה, ולוינס כל הזמן קורא אותה, עושה גם לה את המעשה הדרשני. יש לו ממש מאמר שמוקדש לרב חיים מוולוז'י, שנמצא במעבר לפסוק שאני רוצה שתביא לי, ועוד לא קראתי, אז אני צריך לחשוב קצת על מה, אבל הוא יעשה גם למיסטיקה את הפירוש הפילוסופי, ויותר מזה, הליטווקיות שלו בעצם היא מתגלגלת אחרי זה לפילוסופיה שלו במשהו שהוא כמו רמבמיסטי, או כמו, שוב, בצורה כזאת או אחרת, אצל לייבוביץ. זאת אומרת שהתחושה היא שאני חייב לטהר, אני חייב לנקות את הדתיות מכל, כן, הרי מי שאני מניח שרצה לכם לשמוע או לקרוא דברים של לייבוביץ, מכל אינטרס, נכון, לשמה המפורסם, כן, של לייבוביץ, של כל דבר שאתה עושה, אם יש לך אינטרס בו, זה עבודת אלילים, אתה עובד את עצמך, כן, איזה ניקוי רדיקלי, כן, ניקוי רדיקלי של הדתיות, כן, ויש הרבה ניקויים כאלה, כן, גם בובר אגב היה זה שאחד מהאנשים שניסו לנקות את הדתיות מהאלמנטים המאגיים והכישופיים שלה, כן, ההפרדה שלו בין דת לבין דתיות, הוא בעצם מנקה את החוק, הוא תופס את החוק ואת ההלכה כמנבנים, כן, אבל כל הניקיון הזה בעצם לוינס במובן מסוים שותף לו מתוך החומרה הליטווקית שמחפשת בעצם בלי שום מניפולציה. הרי זה אצל הליטווק, נכון? איזה אדם כזה של שום, כאילו, אל תעשה לי רגשי, אל תשאל אותי למה, אל תדבר איתי על טעם, אל תדבר איתי על זה, תן לי את הדבר בעצמו. זה כאילו משהו ככה רדיקלי ועירום בלשמתיות שלו. עכשיו, המפגש עם שושני שהזכרת, אז בוא נגיד אליו מילה. המורה לפי לתלמוד של, של, של לוינס זה אדם בשם הר שושני, איש חידה, אני מניח שכולם מכירים את השם ואת ההילה מסביב לדמות. והדבר המעניין הוא שבעצם, לפחות, מה שאנחנו יודעים על תלמודו של שושני, מתלמידים או מלוינס עצמו, הוא ששושני, כן, אחד הדברים של לוינס מזכיר שהוא לימד אותו, היה לא לקרוא את התלמוד הרבה פעמים, והוא הציע לו את האופציה לקרוא את התלמוד, סליחה, בצורה דרשנית, כאלגורית, ואחד הדברים למשל שהוא אמר לו שכל ישראל המוזכר בתלמוד, אין הכוונה לישראל שנולד לאם יהודיה, ולא ישראל אתני, אלא למושג ישראל, לקטגוריה ישראל, ולוינס אומר בכמה מקומות, כל מי שהגיע לכדי בשלות מוסרית הוא ישראל. עכשיו, אין לך חילול יותר גדול של הדבר הזה, היחיד בהיסטוריה שעשה את הדבר הזה ואמר שישראל זה לא הדם היהודי, אלא רעיון מסוים היה פאולוס. כן, זו אמירה מאוד פאוליני, לבוא ולהגיד שישראל זה קטגוריה, ישראל זה מה שנקרא, מה שקרה פאולוס, ישראל שברוח ולא ישראל שבבשר, אני יכול לראות לכם ממש ניסוח מפורש של לוינס אומר את זה. עכשיו, אני אזכיר פה עוד משהו, כל, או מה זה כל, אבל הרבה ממפעל הקריאות התלמודיות הוא בעצם ניסיון של חילון של הטקסט, מזכיר דברים שלמדנו אז בהתחלה על הניסיון של לוינס, הוא מרגיש שיש פה פילוסופיה שיוון עוד לא מכירה, נכון? הוא רוצה לנסח את החוכמה של התלמוד בשפה פילוסופית כדי לתת לה להישמע בעולם. אבל בעצם כשלוינס עושה את זה, האם לוינס הוא בעצם מחלנו של התלמוד? ובמובן הזה לוינס מציר, אני רגע נתפל פה לנקודה של הכישוף, אבל בוא נשמע אותו בכמה וריאציות של לוינס אומר, ישראל של התלמוד זה קטגוריה מוסרית, את התלמוד אני עכשיו קורא בשפה פילוסופית כדי שהוא ידבר החוצה, כי זאת אומרת, לפעמים נדמה שנחת המוצאי של לוינס, שזה לא חיבור פנים יהודי, אין פה איזה סגולה מסוימת, איזה משהו לוקלי, מקומי, ממשי, דתי, אלא יש פה קטגוריות מופשטות של לוינס, הוא זה שחושף את האפשרות של ההפשטה שלהם. האם לוינס הוא קורא חילוני של התלמוד? הוא מחלן של התלמוד? האם הנקודה, הטיפול הזה בכישוף הוא חילון של התלמוד? או שאלה שרוצה שהיא פתוחה? ובמובן מסוים גם התשובה האלה היא כן. הרבה פעמים שאני לומדת לוינס, הקריאה הזאת מבחינתי היא איזו נורת הזרעי של, יישמר לך, כי לוינס בעצם רוצה לחלל לנו את הסיפור הזה לגמרי.
הוא אומר את זה, זה לא שאלה.
נכון, אבל הוא לא אומר את זה, זאת אומרת, בהרבה מהקריאות אחרות הוא אומר את זה, לפעמים אני אומר, אני לא מאמין, זאת אומרת, נו, בסדר, אני לא מאמין איך תראה איך אתה קורא גמר. ועשינו את זה פה הרבה פעמים, זאת אומרת, איך אתה שומע תורה, איזה דווקאיות, ופתאום מתגלה שלוינס נושם חילול, ולוינס בז לכישוב, ולכן דווקא מפגש עם הר שושני הוא חלק עם מה שעומד פה ברקע, כאמירה של שום מניפולציה ושום ממשות. אלה המילים שאני רגע שם תחת כותרת כישוף. רגע, לא, אני רק אומר, אני חייב למנחם, עצר אותך לפחות שלוש פעמים. לא, הנה, אני אומר, עצר אותך. אז מה, בכל זאת, מה הפריע לך?
באמת לא. ואין איזה
משהו. תן קצת פלפל.
סיפור שחשבת, לא? מה?
טוב.
חבר מהאינדי נגב, לא? כל משאב, אינדי נגב. טוב, אז מחילה מנחם, אבל מקווה שהדברים יצוצו בהמשך. אלון, מה אתה אומר?
לא, אני אומר, יש לי אומר, א' שבאמת, טעם, זה מעניין, יש לי שושן, כאילו, שאותה, לא, כן, אני יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל לכאורה בתיאור שיש בו משהו מיסטי, כאילו, גם לא מיסטי, כאילו, אולי מיסטי יותר כמו ליבס, כאילו, צריך להנשך, כמו אביליהו, אבל כאילו, אולי לא, לא יודע. וסתם, לא משאיר למה שדיברנו קודם, אבל כאילו, דיברת על היהודי שברוח, על פאולוס, אני, כאילו, אני מכיר את זה, הכל דבר של הרב רבינוביץ', על עבודה זרה לצורך העניין, ועל זה שזה רואה, כאילו, מתחבא לצורך העניין מאמרו של פרסם של הרב קרפואן, גוי של אחד הקיר, כאילו, כל אלה בעצם, שבעצם, אני לא מבטלים לגמרי, שוב, זה לא נצרות, כאילו, אומרים, אבל כאילו שהמוקד ביהדות, כאילו, הוא ההתנהלות, כאילו, לצורך העניין, התיקון הפרסם של הרב רבינוביץ' בהלכות מלכים, כן,
חכמים או מטיפשי גלמי אומות העולם, לא? על זה אתה מדבר?
כן, שכאילו אומר שזה
מחכמי.
שזה לא מחסידים, אבל כן מחכמי, משהו קודם, שעושה מדעתו, משהו נקרא. כאילו ההתקרבות לשם, כאילו, שוב, זה לא עד סוף, זה לא נצור, אבל כאילו, שזה שייך אותו מקום, כאילו, רציונלי,
נכון, נכון.
כאילו, שרואה את הדעת אותו איזשהו מכשיר אתי,
נכון. עכשיו, במובן הזה, זה הפילטר שלוינס רוצה דרכו דרך הסוגיה להעביר. אנחנו עוד לא קראנו את הסוגיה, ועוד לא קראנו את הסוגיה. אבל זה לפחות מה שלוינס מצהיר עליו. עכשיו, אני עוד, שוב, משה פה רגע את השאלה של מה אתם אומרים על הדבר הזה, כי אני עוד רוצה שנייה שוב להמשיך לשמוע את לוינס, בוא נמשיך רגע לקרוא. כן? הנקודה הראשונה שלוינס קורא בסוגיה, כן, אני רגע עם עין בלוינס, עין בגמרא, אתם יכולים רגע לפתוח את שני הדפים, אז כן, המשנה מחייקת, סליחה, בין עושה מעשה לבין אוחזה את העיניים, אז זה פה של רבי עקיבא ורבי יהושע, ואז הגמרא מתחילה ככה, תנו רבנן, מחשפה לא תחייק, כן? מחשפה אחד האיש ואחד האישה, אם כן, מה תלמוד אמר מחשפה? משוב שרוב נשים מצויות בכשפים. זאת נקודת המוצא הראשונה של הסוגיה, והנה נראה את הראייה הראשונה של לוינס. רוב נשים מצויות בכשפים, כל הדואג מכבודה של ישר יכול להירגע, כן, הוא אומר שם בצורה שקצת קיצרתי, אבל רחל, לאה, שרה, רבקה, בת שבע ואסתר, לא עסקו בכשפים. כן, זאת לא הנקודה, כן, אין פה איזה ניסוח מיזוגני, זה לא משהו שנועד להאשים נשים.
אני חושב שאני מבין שתמיד מתנצל בו, נכון?
נכון. כן, מי שבחברת ליברלית. אפולוגטיקה, נכון. כל הדואג לכבודה של האישה יכול להירגע, ואף על פי כן, ופה רגע הוא רוצה לומר שוב, זה סוג של תיאור פנומנולוגי שמתקשר את הדברים שעשינו פעמים שעברו. כל מקום שהגברים מנהלים את החברה, ועדיין עם כל העולם הליברלי והפמיניסטי שלנו, עדיין אין לנו הרבה חברות שמנוהלות על ידי נשים. כשהגברים מנהלים את החברה, ממילא מתלווה לאנושיותה של האישה משמעות כפולה. כשהיא רומזת במיוחד למיניות ולאירוטיות. היא מכפילה את אנושיותה בדו משמעות, או בחידה של נשגבות ועומק, של צניעות וזימה, זה סוג של תיאור נורא מעניין של עמידה גברית מול האישה. בחברתנו, ככל שהאישה משוחררת, סליחה, תבואו, תגידו, כל מה שאתה מדבר זה שטויות. אין, אומר, עדיין האישה מאופרת, וזו אמירה מאוד חזקה. כן, שבעולם שלנו עדיין האישה מאופרת, כלומר, עדיין, אנשים משחק תפקיד במשחק התפקידים שקשור למסכה, לדו משמעות, כמו שלוינס קורא לו פה. האשליה שותפה למציאות ויחד איתה מליצה לשון סגי נאור, והיא לוקחת אותנו שבי בקסמיה. ואולי הקסם הוא בעצם שינוי הדרגתי של המשמעות, לדעתה של דו משמעיות. אכן הנסוך על הפנים כבר הופך לחיוך הנלעג של המחשפות המסתרות במאורותיהם, של מקבט או של פאוסט, כשהמילים איבדו את המשמעותן הפשוטה ונבלעות ברמזים בחרוזים פרועים בלגלוג בעין עומר. כן, אני קורא גם את המשפט הבא, אולי קסמו של הכישוף נולד בתוך ניוון מסוים של הנשי. מה לוינס רוצה פה מהנשי והכישוף? זה גם אחת השלמה על ה... כן, זו בעצם הזירה הראשונה שבה כביכול הוא פועל. מה זה נסה לומר?
והנה, אני לא חושבת לך על התהליך השני, שלא חושבתי בכלל כל הקריאה כמעט על הקשפים כקשפים שאנחנו עושים בדת או משהו כזה. בקריאה הזאת שחשבנו על
על בעלי קמאות או משהו כזה.
לא, על הקישוף שיש בנשים, או בכללי. אני לא יודע איך להשאיר את זה עכשיו פתאום לכל המעשים האלה, מה הקישוף הנשי שיש בכל המעשים שלהם.
באמת שאלה, אבל עדיין אני חושב, יש פה איזה ניסיון לבוא ולומר, הכישוף קשור לדו משמעיות, הכישוף קשור לנשיות במובן הזה של המניפולציה, שוב של הפעלת איזה כוח, ושגם על משהו ממשי, זה לא פיקציה, כל המתח המיני, כל התשוקה המינית שיש לכל אחד, ומדים שונים כלפי דברים מסוימים, אומר לוינס, היא נרתמת, זאת אומרת, הקודש המחשף, התמי יושב על האנרגיות הנשיות, כן? ולכן אומר, זה האייקון הראשון, מחשפה, למה מחשפה ולא מחשף, יש גם מחשפים? כי המחשפה בעצם מהדהדת את העובדה, שהעולם של הקישוף פועל על מניפולציה, פועל על מסכה, פועל על דו משמעות, פועל על איזשהו, משחק... כן, וזאת נקודת המוצא של לוינס, אני חושב, רוצה להגיד מחשפה במובן הזה, שים לב מה העולם הזה נהדהד, העולם של הקישוף.
ומה זה אומר, כאילו, כלפי אני חושב עכשיו על הפרקטיות, כלפי מירון, מה זה אומר שזה משחק על דו משמעות?
שזה מקום שמפעיל עליך מניפולציה, וגם מדבר איתך בכמה שפות שונות. כן, לא אומר אמירה אחת, זה חלק מהאמירה שלו כלפי ה... הוא לא אומר אמירה ברורה, אצל הרבה אנשים תבוא, אצל הנדבקים, כן, תבוא. תשמע אמירה מאוד ברורה. כן, זה צלול, זה אומר ישיר, זה אומר על, זה לא... מבחינת לוינס, הכישוף קשור לאיזה שפה נשית כביכול, כן. של לא לומר את הכל, לומר חברון. האם הדיבור הנושם שאנחנו מורגלים בו בישיבתנו, כן, נדבר ככה, האם הוא שייך למחשיף או לא תחייה?
אבל זה גם חשיבה מורכבת על זה שגם הוא כבר מדבר על הטקסט כמקום דו משמעי.
אני חושב שאצל לוינס הטקסט הוא דו משמעי, טקסט מרובה משמעות. אבל במובן הזה, אני כל פעם מדבר על משמעות אחת ויחידה. ככה אני חושב. אני מתקדם רגע הלאה, גם בגלל השעה וגם אני חושב שקטע הבא, נוכל לקטעים החזקים. עין בגמרא, שוב, כן? עין בגמרא, מתתן במה? רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר כאן לך, שיפה לא תחיה, ונאמר לעלן, לא תחיה, כל נשמה. בין השיבת המקנה, זה ברור, זה נכון, זה באמת חטא. מה לעלן בסייף, אף כאן בסייף? רבי עקיבא אומר, נאמר כאן לך, שיפה לא תחיה, ונאמר לעלן, אם בהמה, אם איש לא יחיה, איפה זה נאמר? במתן תורה. כן? לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל או ירו יירא, אם בהמה אם איש לא יחיה. ומה שם, סקול יסקל או ירו יירא, זה סקילה. אמר לו רבי יוסי, אני דנתי לא תחיה מי לא תחיה, ואתה דנת לא תחיה מי לא יחיה, אז על פעם הגזירה שווה שלי יותר טובה. אבל אמר לו רבי עקיבא, אני דנתי ישראל מישראל, שריבה בהם הכתוב מיתות הרבה. אתה דנת ישראל מי לא יחין, שלא ריבה בהם הכתוב, אלא מיתה אחת, זאת אומרת, כן, הלא תחיה כל נשמה, זה לא באמת שמיתתם בסייף, כי אין שם מיתות בית דין בכלל.
אם כי הברור שהוא מצלצל את הסיפור של כמו שיש לנו כאן עבר, ולא היה מה שקורה בחוץ, כי השוואה לגוי, כאילו השוואה...
נכון, היא בדיוק האמירה של...
נכון שצפשפים, אצל גוי יש שווי, כי גם אין אמת, כאילו,
אין אמת, והם לא בקבוצה הרלוונטית. הם לא בתחום הקבוצה הזאת. נשים רק את התמונה, בן עזר אומר, אני אומר מכשפה ותחייב, אני אומר מכשפה ובאבא מות יומת, שזה הפסוק הבא, סמכו עניין לו, כן, מה שוכב ובאבא בסקילה, אף מכשף בסקילה. הנה כבר, אז במקור שלישי, כן, מה בין הכישוף, כמובן נשאל את השאלה לוינסית, מה בין הכישוף לבין משקף באמה? ואמרנו רבי יהודה, וכי מפני שסמכו עניין לנוציאו לזה בסקילה, כן, האם יכול להיות שאנחנו נחליט שאמרנו שהוא סקילה רק בגלל הקש, זה לא מספיק בשביל לתת את צורת העונש, אלא עובי דעוני, כן, שהם, אנחנו יודעים במפורש העונש עליהם הוא סקילה, עובי דעוני בכלל מחשפים היו, ולמה יצאו, למה התורה מפרטת אותם, להקיש שלם ואומר לך מה עובי דעוני בסקילה, אף מחשב בסקילה. בסדר, זה רגע, וכמובן יש פה את הקסטורה שמזמינה את המחשבות של כל אחד מאיפה הוא לומד ומה מכונן, ובואו נתחיל לקרוא קצת את מה שלוינס עושה את זה, לפני שנרדם. כשנשים לב עכשיו לקביעת העונש המגיע למחשבים, נגלה את אופני הקודש, כן? זאת אומרת, תשובה. רבי יוסי הגליל לא קובע כי המחשב ירק בסייף. כן, אבל מעניינת אותנו יותר הקטגוריה שאליה משתייך הכישוף לפי אותו חכם. ממנה נוכל ללמוד מהו הקודש. שהוליד אותו, הכישוף מאפיין את תרבותם של עמים מושחתים. כן, זה המקנן. האם השחתה הזו התקיימה בהיסטוריה? אין בכך כל נפקא מינה. כדי להבין את השמות הנתונים, אני מקבל אותם כפי שהם מופיעים בסוגיה שלפנינו, זה שוב אמירה מאוד עמוקה. אני מקשיב להגיון הפנימי של הסוגיה, אני לא עסוק כל הזמן להגיד לה מה נכון ומה לא נכון. ובזה סגור סוגריים. אם כן, הכישוף הוא סוג של השחתה הזרה לגמרי ליהדות עצמה, זהו הקודש של האחרים. כלומר, וכולכם ראיתם את זה, אבל רבי יוסי בעצם שאומר, לא תחיה כל נשמה, הוא מפעיל את האלימות, את מיטת בגין, את כל הכוח של הסוגיה, כלפי, זאת אומרת, הוא מפעיל את הכוח, את מיטת הבגין כלפי הכישוף, כאילו זה המנים שצריך לגרש, לכבוש, לנקות. כלומר, כיבוש ארץ ישראל הוא כיבוש של יסודות זרים, שחיים עולם דתי, מניפולטיבי וממשי.
זה גם מוסרי.
מה זה?
זה להניחה נגד המוסר ממש.
מה זאת אומרת?
בשנה
יבי עקיבא, שם הסיפור המקנן והאם ששחיל את הארץ. כלומר, הכישוף שם ברור שהוא יושב על איזושהי בעיות מוסריות, אנחנו גם יודעים. שהמקנן הם מושחתים, זה כתוב פה בתורה. איפה ולמה וכמה, אני לא יודע, אבל זה כבר כתוב ב... לעומת זאת רבי עקיבא, לבנס דומה רבי עקיבא הרחום, דווקא הוא, כן...
נראה פה על זה של בית דין לא עושים את זה, ומי עקיבא אומר...
זה
שוב סבבה, אני
כאילו,
אני כאילו, מה, את סדרים חובלנית?
כן,
בסדר. אני דילגתי על זה פה. חשובה כאן השוואה לטעות הקלדה, חשובה כאן השוואה בין המקורות. אתר מוסרי מסוים נפתח אל אתר אחר, נוף אחר מואר, איזה קרבו לא. הפעם הכישוף אצל רבי עקיבא, אותה השליה שממנה נטע מחשפה אינה עוד תופעה עזרה. אלא היא הפיתוי המשיך את העם להתגלות. וואי, זו אמירה מאוד חזקה. כלומר, היא בדודה, היא הטפיל, היא הצל של ההתגלות. כלומר, אפילו הייתי אומר שאילולי ההתגלות אולי לא היה את הקודש עליו רבי עקיבא מדבר. העולם הקודש, התמי המזויף המניפולטיבי, הוא בן דוד של הקדושה, הוא אח שלה.
הוא גם באמת שוכן, אבל באזור, בהקשר זה דברת אמרתי, באמת הוא שוכן באזורים, כאילו, פה ממש נוגע
לצורך
העין בכל המיסטיקה
האמתית, כאילו. או, אני אשתמש במילה שוב, שחביבה עליי, בממשות. מה הכוונה ממשות? זה. האם ההתגלות היא לא שייכת לעולם הכישוף במובן הזה?
זה מפחיד לשמוע
את זה. זה מפחיד לשמוע את זה, אבל יכול להיות שבעצם, כן, בוא נלך שנייה שוב, לדוגמה אחרת, אבל היא תהיה קצת יותר קלה לנו, הרמב"ם אומר, אחד הפרקים המפורסמים באמרו נבוכים, חלק ב' אני חושב, שהטבע לא משתנה בצורה ממשית. וכשאנשים חוזים, לא שהוא לא משתנה בצורה, הוא משתנה בצורה ממשית, אבל כשבלעם שמע את אתונו מדברת, היא לא דיברה במציאות, אלא היא דיברה בחזיון הנבואה. אברהם אבינו לא ראה שלושה מלאכים. ממש עומדים מולו. זאת אומרת, מלאכים לא יורדים לעולם הזה בלבוש בשר, בלבוש ממשי, אלא ככה, זה אחד הדברים הבאמת מעניינים. הרמב"ם אומר, כל פרק י"ח זה במראה הנבואה. כלומר, כל פרקים, פרק י"ז וי"ח בבראשית, אני חושב שגם אומר, כל סדום נגדתה לאברהם בנבואה. זאת אומרת, אברהם רואה ויז'ן. עכשיו, אתה אומר, רגע, הוא שחט להם שור. הם אכלו. כן, מה? לא. הכל, חלק ממראה הנבואה, מסופר פה על חלום. מספר פה על חיזיון. למה הרמב״ם אומר את זה? כי הרמב״ם בעצם רוצה, הוא נדרש לבעייתיות של, רגע, אם הקדוש ברוך הוא אין סופי, אז הוא לא יכול להתגלות בצורה של שלושה מלאכים שמתארחים פה, והוא גם לא יכול להתגלות בקולות וברקים. כמה דרמטי שזה לא יהיה, אם הוא מתגלה בקולות וברקים, בענן כבד על ההר, אז הוא הופך להיות ממשי. כן, ויכול להיות שהרמב״ם יגיד, כמה זה רחוק מלאשר להגיד שהאל מתגלם בבשר. כמו שזה דת כזאת, שאומרת שהאל מתגלם בבשר. אז אני חושב שהרמב״ם היה באמת יבוא ויגיד משהו דומה, זאת אומרת ש... ההתגלות עצמה, כל ישראל ראו במראה הנבואה, זאת אומרת, לא הר סיני, זאת אומרת, לא נשארו שם אבנים מפוחמות, כן? זאת אומרת, אתה רואה איזה יש, ואז אתה בא ורואה שאין פחם. כן, זה אולי קצת הדימוי. עכשיו, לבוא ולומר... אם אתה בא ואומר שההתגלות מורידה איתה את הקודש, יד ביד, זו אמירה מאוד מאוד קשה, אגב אנחנו מכירים אותה, כן, אם אתם זוכרים, ביטול של יצר עבודה זרה, שמסופר עליו בסיפור הפורסם של הכנסת הגדולה, רבים נוהגים לקשר אותו עם פסיקת הנבואה, שבאנשי כנסת הגדולה, נכון? הרי הסיפור שם עושה את הציר הזה על לא על יצר עבודה זרה, אלא על יצר העריות, נכון? כשאתה פוגע ביצר העריות, אין גם פריון. אבל אותן אני לא גם מתבקש לעשות ביצר עבודה זרה שאותו הצליחו, ובאמת רבים מקשרים את העובדה שאנשי הכנסת הגדולה ביטלו את יצר עבודה זרה לפי ההגדה, אבל בעצם גם הפסיקה הנבואה. כלומר, כביכול זה עצים שלובים, הקודש והקדוש, הסקרלי והמקודש, האתיקה, כן, הקדוש האתי והקדוש המחשף התמי, הם כך. כן, יש איזה גם דימוי מאוד יפה שהמדרש בבראשית רבה מדבר על אברהם שמברך את יצחק, הוא בעצם כמו גנן שמשקה עץ, ש... עץ המוות ועץ החיים צומחים ממנו באותו אחד, הוא פשוט משקה את הגזע, ובמובן הזה הוא נותן כוח לשני הצדדים ביחד. אבל זאת אמירה מאוד חזקה, זה כבר לא הקודש של האחרים, הוא הפיתוי המושך את האמת ההתגלות, הפעם הכישוף הניסיון להסתכל מעבר למה שניתן לראות. רגע, איתי, זו היציאה מן הגבולות שבהן צריך לעמוד כדי להתקרב לאמת. הוא מנסה גם לתת באור, זאת אומרת, מה בהתגלות הוא המניפולטיבי, הרצון לראות יותר, נדב אביו. כן, או ויראו את אלוהי ישראל, בסוף פרשת משפטים שכמובן חז"ל אומרים, מי שם היה אלה שראו את אלוהי ישראל? מכירים את הספר? כן, ספר פרשת משפטים. כתוב ויראו, ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. מי הם אלה שראו?
נדב ואביהו.
נדב ואביהו, זה אותם אנשים שרואים מעבר למה שמותר להם. זו אלה משרתות הרואות יותר ממה שרואה המלכה. זו האחרונה קרובה יותר להוד המלך על ידי מנעותם לראות מאשר השפחה שהסתכלה. הכישוף הוא הסקרנות המופיעה כשצריך היה להשפיל מבט. היא גסות הרוח ביחס לאלוקי. חוסר רגישות ביחס למסתורים. החשיפה של מה שדורש התקרבות צנועה. הכישוף אינו השחתה אלילית, זו השחתתו של העם הקדוש עצמו. זו האשליה הנובעת מן האמת, הבלתי נסבלת והמפתה מעומק האמת. זו השחתה יהודית, כלומר השחתת כל מי שמסוגל להתעלות עד האמת. של מי שנמצא תחת הר סיני, שימו לב שוב שאפילו פה הוא עושה סוג של הפשטה. של ה... מה בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי לדעתכם? סתם, מה ההבדל ביניהם לאור הקריאה לוינס? זאת אומרת, תנסו שנייה להפיין מה... וגם מה קורה שלוינס קורא את רבי עקיבא?
אני חושב שרבי יוסי הוא נלחם נגד הוא עושה זהות עם כזה בין הכישוף לבין החוסר אתיקה, בין הרשעות עם כזה. ואם אני הכי קורא של טל, ידעת לנדקטר, זה הרבה כאילו עושה זהות בין ה... לא נראה לספיק דקטר, אבל כאילו בין הכישוב לבין דמיון, כאילו איזשהו דבר. כאילו, אני לא יודע אם דמיון זה עניין נכונה, אבל... זאת אומרת, כאילו סתם, אני חושב שגם ביטויים, אז הנה, הנה רואים שהוא אדם קדוש, כאילו. ובעצם אומר, כאילו, זה לא משהו שכאילו בהקשר זה באמת, זה נשמע נורא לחובת, שאני כבר חייבת שם, כאילו, אי אפשר לראות, כאילו, אין פה מה... כאילו הוא מרגיש לי כמו איזה קרן משוגע שאומר כאילו כולם אומרים מה, הנה אינטואיטיבי, אתה רואה, אני רק אומר כאילו, זה לא הבנתי אינטואיטיבי, זאת אומרת, היא השקל של הזה, אולי מישהו פה יהיה כישוף כאילו, אי אפשר לראות, השפחות לא באמת רואה כאילו.
דווקא אני לא בטוח, אני חושב שהוא רוצה לבוא למה היא רואה, אבל בגסות היא רואה יותר ממה שהיא צריכה לראות.
לא, אבל אם היא רואה, מה זאת אומרת, אם היא רואה את אלוהים בתוך האמת, ואם היא רואה את האמת, אז באמת, כאילו, אז זה לא כישוף.
שוב, אני חושב שהוא אומר שלפעמים גם לראות את האמת עשוי להיות כישוף, אם בסוף יש לזה, אני אוסיף, זה אדווה מניפולטיבית. זאת אומרת, אתה רואה ואתה מרוויח מזה משהו.
לא, אני מרגיש שהוא אומר
שכאילו,
אי אפשר לראות כאילו.
אני לא חושב שאי אפשר לראות, אומר, אני חושב שלא ניתן, זאת אומרת שאין רשות לראות. תתאמץ יותר.
לא, אני חושב שכאילו, שוב, זה אפשר...
אז מה יאמרה? מה יאמרה להגיע לראות את מה שהוא? זאת אומרת, מה זה היאמרה הזאת?
לא, הוא יגיד, השפחה רואה משהו, זאת אומרת.
מה זאת אומרת?
תושב, תאם תתפת פה על משהו. אני יכול לראות כמו שנדבר פה על שני דברים שונים. בצורך, אני לא חושב שהוא יגיד על מירון, על מירון הוא יגיד את רבי יוסי הגלילי, ועל משהו אחר הוא יגיד רבי עקיבא.
ועל הלולב הוא יגיד רבי עקיבא.
לא יודעים על הלולב, אבל על איתן הוא יגיד רבי עקיבא כנראה, סבבה? אבל זה מעצבן אותי. כי אני לא רוצה להסכים איתו.
אתה לא רוצה להסכים איתו, זה רגע נפלא.
נכון.
אבל באמת יש פה גם, באמת לבינס אני חושב לכם מקום מאוד מאוד ערום, כן, זאת אומרת שאין פה שום דבר שיכול להכין כוח.
זה כאילו להתעקש, וההתעקשות הוא לא עולה מסכימו, הקישות זה ההתעקשות. ולהתעקש...
זה גם ההתעקשות, אבל זה גם הניסיון לאחוז במשהו, לאחוז במשהו ממש.
להתעקש על
הצנק הזה.
מה זה?
לצנק.
נכון.
כאילו אמרו לך לא, ואתה רוצה כן.
נכון.
אמרו לך שאתה לא יכול,
נכון.
אבל אתה מתעקש, נכון. בגלל שהכן הזה הוא מוצלח.
אבל הכן הוא לא מוצלח, כי הכן הזה הוא לצאת מגבולותיך, הוא להתחצף.
הוא להתחצף, אבל חוץ פעי זה בדור בעקבית המשיך.
רגע, אם נכנסת פה, לא, נכנסת פה אנרגיות חתרניות של עקבית המשיך. ובנס רוצה לבוא ולמר שרגע, האזור המתוקן הוא, שאם אתה רוצה לראות יותר ממה שאתה רואה, אתה בעצם נותן יד למניפולציה הדתית, או אתה מבקש מניפולציה דתית. למה אתה צריך לראות יותר ממה שאתה רואה? מה לא טוב לך במה שאתה רואה? מה שאתה רואה אמור להסתכל, אמור, סליחה, לאפשר לכונן אצלך את התודעה המוסרית. מה זה?
זה כנראה נורא לצווקים, אני כנראה...
לא, אני אומר, יש בכולנו את הלצווקים, אז באמת שאנחנו לא זקוקים לקולות ובקים כדי להאמין, זאת אומרת, בא לנו אמונה משוחדת, במובן הזה אנחנו יותר בלחורים, מאשר אפילו הצורה שבאה לבינה זכותית.
אני רואה שאני יושב פה לשני כיוונים, יש כיוון שבאמת, כאילו, זה השלם שבגסות הרוח, על זה שכאילו יש פה נלחם מעל ברמשי, זאת אומרת, כאילו, אין מיניות מול עירום, כאילו, במובן עשויים, כאילו, זאת אומרת, אי אפשר, אם אתה רואה את אלוהים, אין, איבד את הקשר איתו, כאילו. בכיוון אחד אני מרגיש. יש אבל אני מרגיש פה גם אמירה אחרת שאומרת כאילו אין כלום. מה שאתה כאילו, בעצם שאתה חושב שאתה רואה את אלוהים, בעצם אתה לא רואה את אלוהים, אתה רואה משהו אחר כבר.
אז פה אני אומר, אני לא יודע אם זה מה שמעסיק את לוינס לבוא ולהגיד אין כלום. כן, מה שמעסיק אותו זה שלא תראה מעבר למה שאתה רוצה לראות. אבל רגע, אני רוצה לחזור שנייה לנקודה שמבחינתי היא זה הבן דוד של ההתגלות, זה יורד יד ביד איתו. אבל זאת נקודה שאיתה אני רוצה לפתוח את האופציה לקריאה שנייה. בסדר, עם זה נסיים. אז זאת אומרת הוא קורא, אז רק נשלים, בשלוש הוא קורא את עובי דיוני, שזה שיטתו של רבי יהודה, רבי יהודה שלומד מעובי דיוני. אז רגע, איך הוא קורא את הסימבול הזה? הוא אומר, הכישוף הוא מין שאנחנו מכירים את סוגו, מה נוכל ללמוד ממנו על הכישוף, הכישוף הזה של עובי דיוני?
אנחנו קוראים לזה
אב נזק. בכלל הסוג הזה נמצאים בעלי האוב השואלים את המתים, ואז הפירוש הלוינסי, הם עבדי המסורת, מה שאני אשתמש במושג של רבי נחמן, מעריכי ימים שבדור. לא רוצה להגיד שמות.
לא, פשוט לא הבנתי פשוט מה
אומר. זה אלה שהם בעצם, מעריכי ימים שבדור, זה פנומן של אנשים שבעצם, הם הזקנים שתמיד יודעים, שכבר יודעים מה לומר, הם מחזיקים את השליטה בידיהם, הם יודעים מה שהיה, כן, סוג שכמו, כאילו רבוינים זקנים שכבר יודעים הכל, או יודעים הכל ויודעים איך להנהיג, ויודעים מה לומר, והם...
כאילו במובן זה
לך, זה הממסד, בדיוק.
הדמויות בממסד, אבל לא
הממסד. עבדי המסורת. הם פן חדש בניוון הקודש, הקודש העוטף את העבר השמור מכל מגע. זה עובי ידעוני, או גם העיסוק בחקירת אותות העתיד. אולי זה פה זה ה... כן, אולי לבינס פה הרגע נותן מרפק לצד השני, הרפורמטורים, אלה שרוצים להציל. כבר להציל את התורה ל-2050, כאילו, מהר מאוד להדכן אותה. כן, הקודש של מסובבי השולחנות, דור של לוחות המזלות, הקודש הגס ביותר, הקודש של בעלי אמונות התפילות והרוחניות המזייפת הרחנויות. של דורשי הרוחות, כל זה עשוי להיות ההקשר שמלמד על עונש המחשף. אני רוצה פה להציע את המחשבות על קריאה שנייה. ואגב, אנחנו נצטרך את דעתנו שוב על מה המצב שלנו כלפי הדבר הזה. זאת אומרת, מה אנחנו היום ב-2019 עם המצב הדתי שלנו אומרים על האופציות האלה לקריאה. לוינס הצהיר בצורה, ואני אומר רק התחלנו, החצי השני של הקריאה, כן, הוא יהיה בעצם ירי מתחים על, 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 על סיפורי הכישוף והקדושה, עד כדי שהוא מגיע לניתוחים של הסיפורים האלה של המוראים עם הכישוף, ורבי ינאי שרחב על מכשפה בשוק, הוא אומר, לא סתם קוראים לו בסוגיה ינאי ולא רבי ינאי, כי מי שרוכב על אישה בשוק לא ראו לקרוא רבי, זאת אומרת, הוא עד הסוף עם ההתנגדות הזאת לכישוף. עכשיו, מאידך גיסא, ככל שאתה אומר שהכישוף בעצם הוא של האחרים, אני משתמש בשיטת רבי יוסי, אז אתה בעצם רוצה באמת להגיד שהכישוף, אתה מכיר בכוחו, מכיר בעוצמתו, אבל עקרונית הוא משהו זר לך. אבל אם אתה טוען כרבי, ואז מה, אתה יכול להפעיל כלפיו את המחיקה, כן, את המחיקה שלא תחיה כל נשמה, יכול להיות שהמחיקה הזאת תרדוף אותך. כלומר, מדי פעם אתה תאלץ לזכור שהארץ הזאת היא ארץ כנען, ולא ארץ ישראל, ושהיה פה כנען לפניך. אולי. כן, יכול להיות שקיים איזה מימן כזה, אבל באופן כללי, כלפי הקודש של האחרים, אנחנו מפעילים את לא תחיה כל נשמה, זה מה שפסוק. אבל אם אתה טוען כמו רבי עקיבא, שהקודש והכישוף יורדים ביחד, וכשם שאתה רוצה להקשיב לממד הרסינה, יש פיתוי להיכנס אל הממדים הכישופיים שלו, והעונה שלך זה לא לא תחיה כל נשמה, אלא זה סוג של סכל יסכל או ירו ירס, זאת אומרת, הקודש יבעט בך, אבל בעצם אתה מקבל את האמירה, ולבינס בעצם גם אומרים אותה, שזה חלק מהסיפור שלנו. כלומר, לוינס כן רוצה לבוא ולומר, חילון בביטול הכישוף, אני רוצה להפעיל חילון. והוא אמר את זה בפסקת הפתיחה, זאת אולי הפסקה הכי חשובה בקריאה הזאת. היהדות יכולה להופיע רק אחרי החילון, רק אחרי ההיפרדות מהמניפולציה, מהאלימות, מהממשות שקיימים בעולם הדתי, אבל אז הוא היה צריך ללכת ביד עם רבי יוסי, כלומר להגיד בעצם שאנחנו מבצעים כמו בני ישראל שכובשים את הארץ, מתארים אותה מכל הכנעניות ומכל עבודת האלילים ומציגים חברה מתוקנת בארץ, כאן גם היהדות זקוקה לחילון שמתהר אותנו מכל הכישוף, מבצע איזה לא תחייך כל נשמה כלפי כל הממדים הממשיים של הדתיות, והיא לא תפיע היהדות בתארתה. אבל יש פה את רבי עקיבא. ובין האחר קצת אני רוצה להציע שלוינס, ביודעין ושלא ביודעין, אני חושב שבעיקר לא ביודעין, מדי פעם נוטה לדבר הזה. זאת אומרת, להגיד שזה בעצם חלק מהחומר שאני עובד איתו. עכשיו, אני אומר את האמירה הזאת יותר מאשר בלוינס בסוגיה. וכאן אני רוצה באמת בקצרה. תסתכלו על הסוגיה, להעיף מבט, אנחנו נחזור לדברים האלה גם שבוע הבא. אחרי שקראנו את מכשפה לא תחייב, את מחלוקת התנאים, פתאום מתחיל ריצה כזאת, בעצם אגדית, כן, נגמר, יש הרבה פעמים תחושה כזאת בסוגיה, נגמר החלק הרציני של הסוגיה, ועכשיו שרשרת של אגדות שכמובן משלימות את הדיון הלכתי. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים שמכחישים פמליה? של מעלה. התנגדות עמוקה, הם היריבים של הקדוש ברוך הוא, מצד שני, הכרה בכוחה. ורבי חנינה אמר, אין עוד מלבדו. כן, זאת אומרת, רבי חנינה, הוא עלית וכגמור, אין שם כלום. והיית את ה... כן, אותה אישה, שיחקה...
לא, יש שם הרבה, אבל הוא חלק מזה.
לא, אז בוא תקרא את הסיפור. היית את הדאבת כמהדרה למשקל, אף המתוד יקרה את רבי חיינה, זאת אומרת, הוא ישב, הוא הרגיש שמישהו נצא לקחת לו אפר, כנראה לעשות שום איזה קישוק, מי שרצה לפגוע בו, אמר לה, לא, אם נסתייץ, אלי עבדי, אין עוד מלבדוקים, כלומר, אם ילך לך, לא אכפת לי, זאת אומרת, אם ילך לך, זה לא קישוף, זה הקדוש ברוך הוא, לא, אז הוא לא אומר, אז במובן הזה את רק שליחה שלו, כלומר, אין עוד מלבדו, יש קישוף במובן הזה,
אבל הוא חלק מהכוחות
של הכוחות שלך. השאלה פה היא לא שאלה מדעית, האם יש כוחות פרפסיכולוגיים, והאם אורי גלר באמת מכופף כפיות או לא, זה לא מטריד אותנו מהתחלה ועד הסוף. השאלה היא, האם יש לדבר הזה משמעות, ומבחינת זה בחלילה, תעשי מה שאת רוצה, אם תפגעי בי, זה בסך הכל יהיה הדבר של מה שהקדוש ברוך הוא. אין משמעות לך.
איזה רבי חנינא זה?
שאלה טובה, לא רבי חיינה בן דוסה.
כי לכאורה דמויות כל מה שרבי
חיינה. לא, זה רבי חיינה המורה, רבי חיינה המורה את ישראלי. ועכשיו אני רוצה רגע לעבור לשורה 13, ותראו, הדגשתי שם בקו. אמר רבי אייבו ברנגי, פתאום מתחיל עכשיו מדרש. אמר רבי אייבו ברנגי, אמר רבי חייבה רבה, בלתיהם אלה מעשה שבים, בלהתיהם אלה מעשה כשפים. והבאי אחרי זה מריחות כשפים כליחות שבת. ובשורה 20, ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים, אמר רבי אליעזר, מכאן שאין השם יכול להיברות, לברות בריאה פחות מכסעורה, ואז העירי איקלה לאלכסנדר של מצרים, בשורה 23, ובשורה 25, שוב, מתן הצפרדע, מתחסד למצרים, אמר רבי אליעזר, צפרדע אחת הייתה, וכתנאי רבי עקיב אומר, צפרדע אחת הייתה, אמר לכאילו תמצרים, אמר לו רבי אליעזר בן עזר, עקיב אומר לך אצל אגדה, כאלך מדברותיך ולך לך אצל גאים ועולות, וזה מסתיים הסיפור המאוד מעניין שרבי יהושע מלמד את רבי עקיבא, או רבי אליעזר, כן, מלמד את רבי עקיבא, נטיית קישואים.
זה
קישוף גמור. מה זה נטיית קישואים? האם זה קוד? האם זה, מה זה נתקיעת? מה זה נתקיעת קישואין? האם הוא ממש לימד אותו איך למלא את כל השדה קישואין, ואיך לקחת אותו סוג של איזה קסם פשוט? יש שדורשים את נטיית קישואין כשם קוד, זאת אומרת, זה קוד אזוטרי.
אבל זה לא...
אז בואי אני רוצה לשאול את השאלה, אני אשאל עכשיו כלפי הסוגיה, לכן אמרתי, אני מנסה לפתוח את שתי הקריאות בלוינס דרך הסוגיה. האם הסוגיה היא מגנה או מתעלמת או מעיינת או מחלנת את הקישואין?
רגע, אני מניח שגם את הספטית על יקיר כאילו חוזר לקישואין. זאת אומרת, זה שאמר שזה שייך
אלינו, כאילו. ומה עוד? זאת אומרת, האם הסוגיה מתנכרת לכישוף?
בתוך מכירה
וכוח. קודם כל, אתה אומר, יש קודם כל כבדהו. אם כי רבי חנינה הוא בעצם הכל בסוגיה שבעצם בא ואומר, אין פה כלום. הוא הכל הלוינסי. אבל שם הסוגיה, קודם כל יש הכרה וכוח. ודבר שני, אנחנו פתאום מגלים שהסוגיה היא בעצם, זה דבר נוצר לקרוא, היא אוסף שלם של סיפורים של המוראים שמתעסקים בכישוף.
רגע, ומה המשמעות שאתה מבין בסוף, שרבי עזר מתאר שאף אחד לא שואל את הלכות כשמרות של רבי עקיבא, זה לא מעניין אף אחד, זה לא...
אז אני אומר, לא יודע אם לא מעניין אף אחד, אני אומר, מבחינתו זה הזוי שאף אחד לא לומד את זה, זאת אומרת, הוא באמת מתמרמר שזה לא מעניין אף אחד, אבל תחשוב על תנא שגודל כוחו, על מה הוא מתפאר, שאף אחד לא שואל אותו בזה, אבל רבי עזר אומר, רבי עזר הוא מחשף לפי המדרש הזה. עכשיו, כן, גם רבי ינא שרוכב על אותה אישה, כן, ויש פה לדעתי דילגנו על זה, על רבי חנינה ורבי שעיה, לא, שם, רבי חנינה ורבי שעיה היו בוראים עגל משולש כל ערב שבת. הסוגיה באופן מעניין, אנחנו בעצם נשאיר אותה פתוחה כי נראית לוינס מטפל בה, אבל כשאני קורא את הסוגיה אני מקבל את המסר הכפול מלכם, אני חושב שזה הנקודה. ברור לכולנו שכשפים זה לא בסדר, אנחנו בסוגיה שמדברת על הנושא של המחשב בסקילה. אבל בעצם כביכול חותר תחת המשמעות הזאת, פתאום קורא את הסוגיה וגולה שהיא חותרת תחת עצמה, אני צריך לספר את כמה המוראים מלאים בכשפים. וכמה הם דורשים, רבי אייבו ברנגרי יודע לחלק בין בלט לבלט. כן, זאת אומרת, יש פה כביכול איזה ידע עמוק בכשפים עד כדי אמירה, שכן, הגמרא בסוף שואלת אחרי שרבי אליעזר מלמד את רבי עקיבא לתות, שוב, הוא אומר לו, סליחה, איך אתם מתעסקים בכישוף? אז הוא אומר, מה מותר להתלמד ולהורות כדי לדעת, מה שנקרא, תגיד לי איזה אתרים לא להיכנס, כן? אני רק רוצה שתגיד לי איזה אתרים לא להיכנס. כן, אני לומד כישוף רק כדי לדעת אחרי זה בבית המשפט על מה אני מחייב, אבל ברור שזאת אמירה שקורסת מול המלאות הכישופית של הסוגיה. רבי ינא רוכב על אישה, משחק, הוא משחק עם מחשבים, רבי ינא משחק עם מחשבות. כן, אם, כן, הסיפור הזה הוא מטורף. תנו לי מים, נתנו לו תבשיל אחר, הוא קולק, מה?
הסיפור זה לא עבר.
24. 22, 23, 24. כן, הם בעצם יושבים על, כן, רבי חי, כן, המורה אחד שרואה מישהו שחותך גמל, ואז הוא אומר לו, זה היה אחיזת עיניים, אבל... רגע, ראיתי גם על חתוך. סיפור השני זה זעירי שנקרא אלכסנדר של מצרים ומשחק. המוראים משחקים עם המחשפים, הם יודעים לשחק איתם. עכשיו, מה שאני אומר מזה, זה בעצם המחשבה, שלכן אומר, אני קורא את הקריאה הזאת, כי לוינס עצמו משמיע אותה, אני אולי עושה קריאה קצת דקונסטרוקטיבית בלוינס, לומר דברים שהוא לא היה מוכן לומר מתוך הדברים שלו. אבל לוינס עצמו כשהוא מגרד את הטקסט הוא בעצם חושף את העובדה שהקודש, אני אקרא שאני אשוב את המשפטים שהתחלנו בהם, אין להתגלות, אין חלקה של ההתגלות עם הסודות המכוערים האלה, שימו אותו רגע ביחד עם המשפט של הכישוף הוא כבר לא תופעה זרה, הוא הפיתוי המושך את העם ההתגלות. כן, עכשיו שוב, אפשר להגיד לקשיה, הוא אומר שהפיתוי מצוי כל כך בהתגלות, וכל זה רק כדי להרחיק אותך. ההתגלות היא מובחנת, אבל בעצם אתה מגלה בסוגיה שההבחנה החמורה של לוינס מנסה לייצר.
דווקא זה מנחה את הסוגיה שצריך חילון, כאילו. כי הוא חילון צריך להיחידה באמת לשחרר את ההתגלות.
אז לכן אומר פה, זאת בעצם היסוד הקריאה שלי. אני צריך בשביל זה את החילון, אבל במובן הזה החילון איננו פרויקט שחרור. איננו פרויקט קדמה, איננו פרויקט נכון, איננו פרויקט של סוף סוף נפרד מהדבר הזה. אנחנו צריכים להבין אז מה זה החילון. זאת הנקודה. אם הכישוף הוא בן דודו של הקודש, אם הכישוף הוא זה שמושך את העם להתגלות, אי אפשר להגיד את המשפט של אין להתגלות דבר עם הסודות המכוערים האלה בכזאת רצינות. ואם אלא אנחנו צריכים לחשוב על החילון של לוינס מפעיל בסוגיה, ופה אנחנו גם באמת אולי נגיע למקומות הפוסט מודרני. אבל על זאת ועוד בשבוע הבא. אני חושב שיותר מזה. בסדר, אני אשלח לכם בלי נדר שבוע הבא לסיים את הקריאה. נשלח לכם בלי נדר את חירות קשה, את המאמר חירות קשה.